נפתח במדיטציה. מצאו לכם תנוחה נוחה. תנוחה שתוכלו להישאר בה למשך כמה דקות של המדיטציה בלי לזוז. ושלא תפריעו לעצמכם ולא לשכנים. עצמו ברכות את העיניים. הרגישו נינוחים בתוך גופכם. סיקרו את הגוף בזריזות, וראו אם יש מקומות של מתח. והרפו. שימו לב שהפנים תהיינה רפויות, נינוחות, הצוואר והעורף ללא מתח. הכתפיים מונחות בצורה מאוזנת. ידיים מוטלות בחיקכם, נוגעות זו בזו. גב ישר. וכעת תתמקדו בנשימה. הביאו את תשומת לבכם לנקודה בכניסה לנחיריים. ראו את עצמכם כזקיף קטן שעומד שמה בפתח לנחיריים, או כבחר מעבר האוויר פנימה והחוצה. נסו לדמיין שאתם נמצאים במקום המקסים ביותר שאתם יכולים לעלות בדעתכם. מקום שכל דבר בו הוא מושלם לגמרי. זה יכול להיות מקום מוכר לכם, וזה יכול להיות מקום דמיוני לחלוטין. דמיינו את עצמכם עם הפנים הנפלאות ביותר שיש, פנים יפהפיות, קורנות, מלאות באהבה. צורה מושלמת. דמיינו את גופכם, גוף של אור, גוף של מלאך, בעל צורה מדהימה, יפהפייה, מושלמת. הביטו סביבכם, ראו שהכל מלא קדושה, הכל מלא תורה, זוהר של מלאכים. וכעת הזמינו אליכם את המלאך שלכם, את הלמה שלכם. והם מופיעים בצורה השמימית והמושלמת שלהם. ובאים לשבת מולכם, קרובים קרובים. התגלמות האהבה והתגלמות החוכמה. ולגמרי לגמרי מעמידים את עצמם לרשותכם, בשירותכם. אוהבים אתכם בלי די. והמלאך הזה שלכם, או הזו שלכם, רוחנת אליכם, ולוחשת באוזניכם סוד. מברכת אתכם, שתוכלו לראות ריקות ישירות. ומוסרים לכם בסוד את הדרך לשם. הם מתארים לכם את כל הדרך לשם. תנו לתודעה שלכם להירגע ולהיפתח ללימוד ולברכה. ונסו לקלוט את מה שהם מלמדים אתכם. נסו לראות את הדרך. וכשאתם מוצאים את הדרך, נסו ללכת בה, לממש אותה. לצעוד בה עד סופה. וחוו את גופכם מתמלא בעונג רב, גופכם השמימי המלאכי. עונג שנמסר לכם דרך הלמה שלפניכם. כל פרט ופרט בגופכם, כל פסיק בגופכם, מלא בעונג. גלים גלים של עונג בלתי פוסק. התודעה שלכם מלאה בעונג. אין שום דבר חוץ מעונג. אתם מביטים סביב, וכל מקום שעליו נחות עיניכם מענג אתכם עד בלי די. כל צליל שאתם שומעים מענג אתכם עד בלי די. עצם המגע בין החושים שלכם והסביבה שלכם, כל מגע מענג אתכם עד בלי די. מתחת לעונג הזה נמצא הטבע האמיתי של המציאות, הריקות. וכבר אין הבדל בין העונג והריקות. כי הם ממוזגים לגמרי. הביטו שוב בלמה מלאך שלפניכם. והגישו להם את כל העונג הזה כמנחה. ובקשו בלבכם שבזכות המנחה המדהימה שאתם מוסרים להם, כל עולמכם יתמלא בעונג. וכל היצורים בעולמכם יהיו יצורים של עונג. מלאכים. הודו ללמה על הברכה האדירה שקיבלתם. ולאט לאט חזרו אל גופכם שקם. אז זה הקורס האחרון שלנו בסדרה של הקורסים של ACI. ואתם יודעים שהוא אחד משלושת הקורסים של החזרה, של הסקירה, והוא האחרון שבהם. ציון דרך מאוד חשוב בדרך שלנו עם הדרמה בארץ. וחשבתי לתת קצת סקירה, אולי מבוא וסיכום לקורסים האלה. וכמו שאנחנו הרבה פעמים עושים בדרך שלנו, התחלנו מהסוף, כדי לתת לנו את הטעם קצת, כמה שאפשר לדמיין. ונחזור להתחלה. המטרה של הקורסים של ACI, של ה-18 קורסים, שזה האחרון שבהם, המטרה האולטימטיבית שלהם, זה מה שעשינו במדיטציה. זה להכין אותנו בהדרגה עם כל התובנות הרוחניות והסגולות הרוחניות שאדם צריך לפתח בדרך, שיכינו אותו לתרגול המתקדם, שהוא אכן יכול להביא אותו להערה של הבודה, לגן עדן הזה המלא עונג של ההערה. וכשאנחנו אומרים ההערה של הבודה, אנחנו לאו דווקא מתכוונים לבודה ההיסטורי שחי בהודו לפני 2500 שנה, אנחנו גם כוללים אותו כמובן, כל הלימוד הוא הביא במופעיו השונים. אבל כשאנחנו מדברים על הערה של הבודה, אנחנו מדברים על כך שכל אחד מאיתנו יכול להגיע למצב המואר הזה. המצב הזה עולם שאין בו יותר סבל, עולם שאין בו יותר מלחמות, מוות, מחסור, זקנה, אובדן, פרדות, שום סבל, שום צורה של סבל. עולם שהישויות בו הן ישויות של אהבה, של חמלה, של חוכמה אינסופית, ושל עונג. עונג בלתי פוסק ובלתי נגמר. ומדהים מעבר לכל מה שאנחנו יכולים לדמיין בחיים הרגילים שלנו. אז זאת המטרה היותר גדולה של הקורסים האלה, זה להכין אותנו כדי שנוכל להיכנס ללימוד שיביא אותנו לשם. כמובן שבדרך יש הרבה ללמוד, ועוד הרבה לפני שמשיגים את המטרה האולטימטיבית, הרבה מכם שלחתם לי מכתבי שיתוף, תודה רבה לכם, על התרגול שלכם ועל מה שקורה איתכם בדרך. והרבה מאוד אנשים מדווחים על שינויים מדהימים בחיים שלהם כבר עכשיו, עוד לפני שאנחנו בתוך הגן עדן השמימי עם כל גלי העונג שמתפשטים בו. כבר עכשיו אנשים מספרים על מערכות יחסים שעוברות טרנספורמציה, אנשים מספרים על שקט שהם מוצאים בפנים, על יכולת להגיב למה שקורה סביבם בלי לאבד את העשתונות, בלי לצאת מן הכלים. מידה הולכת וגוברת של עושר. ברמות שונות, ברמה אישית, ברמה של יחסים, במקומות עבודה. אני מתמלאת בנחת, כי זה נותן משמעות למה שאנחנו עושים כאן. כמובן, אנשים שחווים את זה שמחים, ואני שמחה. וכמובן, זה הודות לידע שאני קיבלתי מהמורים שלי, שאני יכולה להעביר לכם. אז יש מטרות בדרך, הישגים שבדרך, שהן רמות הולכות וגוברות של סיפוק, של עושר, של תובנות, שם בדרך. המטרה היותר גדולה כאמור זה להכין אתכם במהלך הקורסים האלה ללימוד הסודי, ללימוד הטנטרי, שבו אנשים ממש מקבלים כלים אכן ללכת אל המטרות האולטימטיביות. הקורסים האלה נערכו על ידי מורי היקר גשם מייקל רוץ', על סמך לימוד שהוא קיבל במנזרים הטיבטיים. הרבה מאוד הוא למד עם הלמה שלו, שהיה גם הלמה שלי, קן רימפוצ'ה, גשם לו סנקטרצ'י. והוא למד גם במנזר, בהודו. הקורסים מכילים את כל מה שלומדים הנזירים במהלך מסלול לימודים של 20 עד 25 שנה במנזר. הם לומדים מה שנקרא חמשת הספרים הגדולים, והקורסים שלהם מסודרים על פי חמשת הספרים הגדולים. והספרים האלה כוללים את האבידמה קושה, או בכלליות יותר נגיד אבידמה, שזה המסגרת הפילוסופית שלתוכה שייך אבידמה קושה, שזה הלימוד מבחינת גיל אולי הישן יותר שנרשם. קורס 5 וקורס מספר 8 היו לפי אבידמה קושה, היו לנו שני קורסים, לא מיצינו את האבידמה קושה, למדנו רק שני פרקים מתוך השמונה שיש שם. אז אחד מחמשת הגדולים זה אבידמה, שני מבין חמשת הגדולים זה הוויניה. הוויניה זה הלימוד על המוסר, על האתיקה, כל קוד ההתנהגות של הנזירים כלול שם, אבל לא רק של נזירים, גם רבים מכם לקחתם נדרים למי שאיננו נזיר, גם זה מתוך הוויניה, לימוד מאוד גדול וחשוב על המוסר. ועל הוויניה היה לנו קורס אחד, קורס 9. ספר שלישי היה פרמנה. פרמנה, לימוד של הלוגיקה הבודיסטית. לימוד מאוד מאוד חשוב, שנותן הרבה משקל לכל הלימוד כולו, בגלל שהוא עוזר לנו לפתח כלים שדרכם אנחנו יכולים לבסס את ההבנה שלנו על ידי שכנוע לוגי. מרבית הדברים שאנחנו מלמדים הם דברים שאנחנו לא יכולים להתנסות בהם כרגע באופן אישי. בגלל זה אנחנו צריכים את הלימוד. כי דברים שהתנסינו באופן אישי כבר התנסינו, והנה אנחנו עדיין כאן. אז הלימוד בא להקנות לנו ידע של ישויות מוארות, שכרגע, אם אנחנו עוד לא מוארים, אז עוד אין לנו אותו. אז מדברים איתנו על דברים שאנחנו לא יכולים בקלות לחוות בעצמנו. אז אנחנו צריכים להסתמך על כלים מעבר לחוויה ישירה. ואחד הכלים החשובים ביותר זה הלוגיקה. זה שימוש בהיגיון שלנו, בהיגיון בריא, כדי לאשש ולבדוק דברים שעדיין אנחנו לא יכולים לחוות באופן ישיר. הלימוד הזה על פרמנה, למדנו קורס מספר 4, קורס מספר 13, שניהם קורסים של לוגיקה, אז זה היה שלושה. אחר כך יש לנו את הפראז'נה פרמיטה. הפראז'נה פרמיטה, לימוד של שלמות החוכמה. זה הלימוד שבו הבודה מלמד על ריקות. לימוד שהבודה העביר דרך הכתבים שנקראים האם, כי זה האם של הבודות. הלימוד הזה מוליד את הבודות. ואחר כך באו חכמים גדולים, ראשון ביניהם אריה נגרג'ונה, ומאסטר צ'נדרקירטי ורבים אחרים שמיצו מתוך הלימוד הזה את המד ימיקה דרך האמצע. אז זה עוד ספר, זה החמישי. לימודי המד ימיקה, לימודי דרך האמצע. לימוד מאוד מאוד חשוב, שאנחנו הצגנו אותו בעיקר דרך מאסטר שנטידבה. בקורסים על פי הספר המדריך לחיי לוחם הרוח. אז זה חמשת הגדולים. ויש תחום שישי שלא נלמד באופן מאוד מפורט במנזרים, אבל נלמד באופן יותר מפורט מחוץ למנזרים, לאנשים שהם לא נזירים. הנוהג בטיבט היה לא להיכנס איתם לפרטים של חמשת הספרים הגדולים, אלא לתת להם את הלימוד בצורה של מה שנקרא שלבים בדרך המדורגת להערה. לימוד שלא התחיל אצל הטיבטים, אבל מאוד פותח על ידי הטיבטים. פותח למדרגות מאוד גבוהות, עד כדי כך שאומרים שאפשר רק מהלימוד הזה להגיע להערה מלאה. לימוד שכולל את כל חמשת הספרים הגדולים. כשאני אומרת ספרים, אני מתכוונת בעצם מקצועות, דיסציפלינות, זה לא ספר אחד, בכל אחד מהם יש קבוצה גדולה של כתבים. את כל התוכן של כל הכתבים האלה מסכמת דרך הלמרים, למרים, שתבים בדרך להערה, וזה אחר זה בצורה מסודרת ושלמה, פורסת דרך, פורסת מתכון, איך לתרגל כדי להגיע להערה. בתוך כל זה אנחנו גם למדנו את לימודי הלא ג'ון, זה הלימודים בקורס 14 שלמדנו, להתמרת התודעה, או אימון התודעה, או גם קראנו לזה פיקוח הלב הטוב. אלה גם אפשר להכליל בתוך הקטגוריה של הלמרים. אז הקורסים של ACI כאמור, 18 קורסים, 15 מתוכם, הולכים לפי 6 הקטגוריות שמניתי עכשיו, ו3 האחרונים שהם קורסי חזרה. בשעה שגשם מייקל ערך את הלימוד הזה באנגלית, הוא תרגם כמויות עצומות של חומר מטיבטית לאנגלית, והמשיך אחר כך בלימוד הסודי לתרגם כמויות, אני חושבת, פי 5, כמויות עצומות שלא היה בהיסטוריה כזה דבר בכלל, כמות עצומה של חומר. ובזמנו הוא היה הראשון שעשה את זה במערב. זה נעשה בברכת המורה שלו, כמובן, כן, רימפוצ'ה. זה היה חידוש, זה היה מדהים. החידוש היה כפול ומכופל. גשם מייקל היה האמריקאי הראשון שסיים את מסלול הלימודים במנזר והגיע לתואר גשם. יחד איתו היה עוד אדם מערבי אירופאי שעשה את המסלול. יותר מאוחר כמובן באו אנשי המערב, יש היום יותר אנשים מהמערב שסיימו את המסלול. המסלול הוא קשה, הוא מפרך. הם משננים את כל הכתבים האלה בעל פה מגיל צעיר. יש להם כל יום פולמוסים על מגרש הפולמוסים, 4 שעות כל יום. אז את זה אנחנו לא עשינו כאן. אבל מבחינת התוכן, אנחנו כיסינו את כל מה שהם לומדים במנזרים. אז זה היה מדהים כשגשם מייקל עשה את זה לראשונה במערב. לא רק זה, אלא שהוא עמיד את כל הלימוד הזה, חינם אין כסף, ללא שום תמורה, לכל דורש, על האינטרנט. אלפים אם לא מיליונים של אנשים שכבר מורידים את הלימוד הזה ולומדים אותו באנגלית. לנו יש זכות גדולה לעשות את זה בעברית. אני חושבת שאנחנו קבוצה גדולה, אולי אחת הקבוצות היותר גדולות של דרמה בארץ, אם לא הכי גדולה. מה שאומר שיש לנו תרומה מכרעת לעיצוב הדרמה בארץ, לאיך זה יתפתח בארץ. ולכל אחד מכם יש תפקיד כאן, כי אתם אלה שתעבירו את זה הלאה. אז זכות גדולה, אנחנו במקום חלוצי ומדהים, והחסד שכל אחד מאיתנו יכול לצבור ולתרום בעשייה הזאת בעברת הדרמה הוא עצום. ואספקט אחר שחשוב בלימוד הזה, זה עצם התרגום של הכתבים האלה, השימור של הכתבים האלה. אתם כבר כולכם יודעים כמה הרבה גשם מייקל פעל למען זה, עצם שימור הכתבים עצמם, כי הם התגלגלו בכל מיני מקומות נידחים ולא זכו לטיפול ולדאגה הולמת. ובכספו הוא פתח מרכזים והודו, ואימן בעיקר נשים טיבטיות להקליד את החומר הזה למחשב, כדי לשמר אותו וגם לעשות אותו בר חיפוש. יש עוד אנשים שעובדים בשימור החומר, לא הרבה, אבל יש כמה. יש אדם יקר בשם ג'ין סמית, שהוא כבר איש מבוגר, והוא פעל הרבה גם כן לשימור החומר. שם עשו את זה על ידי צריקה, אבל זה לא בר חיפוש. כאן הכל מוקלד, אז אפשר לחפש. וזה נותן כוח עצום לכל הלימוד הזה. אתם אולי עוד לא כל כך מרגישים את זה כרגע, כי אתם מקבלים הכל לעוס בתוך המסגרת של הקורסים. אבל יותר מאוחר, אתם תתחילו להרגיש את הכוח של זה. וקמה שונית ובאה ואמרה, היא רוצה לעשות כזה מנוע חיפוש גם על התרגומים שלנו לעברית. שזה יהיה מדהים. אתם מחפשים מושג ואתם יכולים למצוא בחיפוש קצר, תוך זמן קצר, איפה זה נמצא בקורסים ומה נאמר על הדבר הזה ומזוויות שונות וכך הלאה. ועם הזמן כמות החומר כמובן תגדל ואתם תוסיפו לה. אז זה יהיה מדהים. אז זה הקורסים. לנו יש הזדמנות מאוד נפלאה להעביר את זה בעברית. התקווה שלי, משאלת הלב שלי, שזה מאיתנו, ימשיך גם לערבית, ושהאזור כולו יוכל להתברך בלימוד הזה, כי הלימוד הזה מתמיר אנשים, מתמיר את העולם, מתמיר את הלבבות, ויכול להביא שלום. ולמעשה אני מאמינה שרק על ידי שכל אחד מאיתנו יפתח את השלום בליבו, יהיה שלום באזור. כי זאת הדרך היחידה, כי כמו שאנחנו מלמדים כל דבר, הוא ריק, הוא השלכה. ואנחנו רק יכולים להשליך שלום אם יצרנו שלום בליבנו. לא משנה כמה ועידות שלום תהיינה, אם אנחנו לא יצרנו שלום בליבנו, אנחנו לא יכולים להשליך שלום. לעומת זה, אם יצרנו שלום בליבנו, אי אפשר למנוע את השלום. אי אפשר לעצור אותו. ככה שזה הלימוד. שלושת הקורסים של החזרה הם קורסים שאתם מתבקשים לקחת ממורה כדי להשלים את מסלול הלימודים וכדי לעלות לבית ספר הבא. צריך לקבל אותם ישירות ממורה, ממישהו ששמע אותם. מישהו מכם צריך להעביר את זה הלאה, את האנשים שבאים אחריכם. זה האחרון שבהם, הוא מסכם את הקורסים 11-15, ואנחנו ניכנס בכיף לקורס 11. גשם מייקל ערך את הקורסים האלה בעקבות לימוד שהוא קיבל מהלמה שלו קן רינפוצ'ה בהאוול, ניו ג'רזי, בטמפל הקטן שם בהאוול. הוא למד שם הרבה שנים. לנו הייתה הזכות ללמוד איתו בשש השנים האחרונות לחייו, באותו טמפל. אז הוא כבר היה מבוגר, והוא לא לימד בצורה כל כך אינטנסיבית, בזמן שגשם מייקל היה איתו בשנים הראשונות. כן, אני פות שנתן את כולו ללימוד. הוא לימד בקצב מדהים, העביר את כל הידע, הכי מהר שהוא יכול, למד אנגלית בשביל זה, והכי מהר שהוא יכול היה העביר את הידע. ב-2002 הוא עזב את גופו. אתם יודעים, אצל הטיבטים יש את המסורת של הגלגול, של למה גדול, למה שהוא רימפוצ'ה. רימפוצ'ה, או שהוא נולד לתוך התואר רימפוצ'ה, או שאם היה ראש מנזר, הוא נהיה רימפוצ'ה. ואז כשהוא נפטר, הטיבטים מאמינים שהוא חוזר שוב למען התלמידים שלו. אז הרבה שנים חיפשו את הגלגול שלו, חיפשו בקפידה, יש שאלות הר. שהוא אחד מהדמויות הבחירות במנזר סרמה בהודו, והיה אחיין של קן רינפוצ'ה, וגם היה תלמיד מאוד מאוד מסור לו. הוא זה שהבריח אותו מטיבט כשהפסינים פלשו, ולמעשה הציל את חייו יותר מפעם אחת. הוא מורה מדהים לאיך לשרת למה, איך להיות עם למה, בעצם זה איך הוא היה עם הלמה שלו. והוא היה ממונה על החיפוש של היורש, ונמצא היורש. הדלאי למה צריך לאשר את הילד המועמד, והסיפור הולך שהוא דחק את 90 מועמדים, שזה מאוד יוצא דופן. זאת היה חיפוש מאוד קשה ומפרך ומדוקדק מאוד, והילד נמצא. וזה התפרסם רק לפני כמה ימים, ממש ממש לפני שבאנו לכאן. אני יכולה להגיד לכם שהייתה שמחה גדולה בהאוול, בין התלמידים הוותיקים של רימפוצ'ה, התרגשו מאוד. זה מאוד יפה איך שזה קורה, שכשהלמה הולך לעולמו, אחר כך שמוצאים את הגלגול, אז התלמיד של הלמה הופך למורה של הלמה שלו. אומרים שיש לו קווי אופי דומים לרימפוצ'ה. עכשיו מה שמצפה לו כמובן זה חינוך במנזר, ויחפשו לו את המורים הכי טובים, ונצטרך לחכות כמה שנים, נשמע מה הוא מלמד אותנו. אז זהו, שמחה גדולה. אז אנחנו נעבור לשיעור הראשון של קורס 18. בקורס 18 יש 10 שיעורים, כל שניים מהם שייכים לאחד הקורסים שאנחנו מסכמים. השיעור מספר 1 ושיעור מספר 2, מהווים חזרה על קורס מספר 11. אז את זה נעשה היום, מחר נעשה את קורס 12. כל יום התוכנית היא לחסות שני שיעורים שיחסו קורס. ותהיה פגישה נוספת, יהיה סיכום ויהיה שמחה גדולה. כשאנחנו מסכמים את כל הלימוד של ה-18 קורסים, תהיה מסיבה גדולה, חגיגה גדולה, סיבה טובה מאוד למסיבה, ממש טובה. אם יש סיבה טובה למסיבה, זאת הסיבה. אז תבואו כולכם, תבואו מצב רוח טוב. אז עכשיו אנחנו מסכמים את קורס 11. קורס 11 הוא קורס שמתבסס על מאסטר שנטי דבה, על המדריך ללוחם הרוח. אני לא אכתוב הרבה בטיבטית בקורס הזה, כי אין לנו זמן. אבל תחזרו אחריי. ג'אנצ'ו, סמפה, צ'ופה, לג'וקפה. ג'אנצ'ו, סמפה, צ'ופה, לג'וקפה. אז ג'אנצ'ו, סמפה זה כינוי לבודיסטווה בטיבטית. צ'ופה זה מעשים או התנהגות, אורח חיים. לה זה מילת יחס, זה לה בעברית, וג'וקפה זה כניסה. אז כניסה לאורך החיים של הבודיסטוות. בעברית תרגמנו מדריך לחיי לוחם הרוח. לוחם הרוח, ג'אנצ'ו סמפה. סמפה זה לוחם רוח. אז לוחם רוח של הערה, אם היינו רוצים לדקדק בתרגום, אבל זה יצא ארוך. הטיבטים לא מפחדים משמות ארוכים, אנחנו כבר מערב לא אוהבים את זה כל כך. אני פעם תרגמתי טבלה של שמות שהייתה באיזה קטלוג, היה לי שם אחד שהתפרס על 5 שורות. אז זה שם הספר בטיבטית, בסנסקריט, בודיסטווה צ'ריה אבטארה, אמרו? שזה בדיוק תרגום, זאת אומרת, הטיבטית היא תרגום מילולי של בודיסטווה צ'ריה אבטארה. בודיסטווה זה ג'אנצ'ו סמפה. צ'אריה זה צ'ופה, שזה מעשים, ואבטארה זה כניסה, אז פה יש את הג'וקפה, אז זה ממש תרגום מילולי. ג'אנצ'ו סמפה צ'ופה לג'וקפה, בודיסטווה צ'אריה אבטארה. ולצורך הלימוד השתמשנו גם בביאור, אמרו גלסה, ג'וקמוק. גלסה, ג'וקמוק. אז הביאור נכתב על ידי חכם גדול גדול בשם גלצ'אבג'ה. אמרו גלצ'אבג'ה. גלצ'אבג'ה היה תלמיד של ג'צון קאפה הידוע והמעולל. אחד משני התלמידים הגדולים שלו. וזה ביאור שהוא כתב, ביאור מאוד מאוד יפה. למדנו בקורס גם ביאור אחר לאותו חומר של חכם בשם פראז'נה קרמת. אמרו פראז'נה קרמתי. והוא קדם בהרבה לגלצ'אבג'ה, באיזה 500 שנה, והוא היה הודי, גלצ'אבג'ה היה טיבטי. בעצם גלצ'אבג'ה לקח קטעים שלמים מתוך הביאור של פראז'נה קרמתי. אנחנו למדנו בכמה מן הקורסים שלנו על הלימוד של הטיהור, על ארבעת כוחות הטיהור. אנחנו אומרים שיש דרך לטהר קרמה שלילית. אם צברנו, אם עשינו מעשים רעים, אם חשבנו מחשבות רעות, אם אמרנו דברים פוגעים, אנחנו אומרים שכל זה משאיר את רשומו אצלנו. ואם לא נעשה כלום, הרשומים האלה הם כמו זרעים שבסופו של דבר יפשילו ויגרמו לנו סבל. הסבל שגרמנו לאחרים יפשיל ויגרום לנו סבל. מאסטר שנטידבה בפרק 2 בספר שלו תיאר מאוד יפה איך אפשר לטהר קרמה שלילית. הלימוד הזה יותר מאוחר הלכו וסיכמו בדמות ארבעת כוחות הטיהור. זה מסתמך על אותו הטקסט, על הטקסט של מאסטר שנטידבה. בקורס 10 למדנו את זה. אז אנחנו אומרים שגם אם אדם צבר קרמה שלילית, רשומים שליליים, אם הוא מפעיל את ארבעת כוחות הטיהור ומפעיל אותם היטב ומבין אותם היטב ועושה אותם אולי לפעמים בהנחיה של למה, תלוי בחומרת המעשה, הוא יכול לטהר קרמה שלילית. אז זה נפלא, כי זה נותן לנו תקווה, כי כל אחד מאיתנו צבר קרמה שלילית, ואלמלא היה אפשר לטהר אותה, אז היינו צריכים לסבול לנצח. אז מסתבר שאפשר לטהר. אז זה good news. אבל יש גם bad news. כי כמו שאפשר לטהר קרמה שלילית, אפשר לקלקל לגמרי קרמה חיובית. מיטיבים עם מישהו, עוזרים למישהו, שולחים מחשבות טובות למישהו, אומרים משהו טוב למישהו, כל זה משאיר רשומים טובים. ואנחנו אומרים שכדי להגיע להארה אנחנו צריכים לעשות המון המון חסד, לצבור מכלול עצום של חסד, הרבה קרמה טובה. מסתבר שיש דרך לקלקל את הקרמה הזאת. גם אם עמלנו הרבה זמן, הרבה חודשים, הרבה שנים, ניסינו לעשות טוב, אם לא נזהר, אם לא נדע מה, אנחנו עלולים לקלקל את כל המצבור הזה, לגדוע את שורש החסד גורם לזה. איך זה קורה? יש יותר מדרך אחת, אבל אחת הדרכים שלצערנו יכולה לקרות בקלות לכל אחד מאיתנו, זה כשאנחנו מתכעסים. כעס, הרגשות העזים האלה של כעס או שנאה וכך הלאה, יכולים למחוק חסד שצברנו במשך הרבה זמן. וזאת אחת הרעות החולות והקשות ביותר של כעס, שאנחנו בדרך כלל לא רואים, לא מודעים אליה, כי זה לא משהו שרואים בקלות. מאסטר שנטידבה אומר, חסדים שצברנו באלפי עידנים, בהתקף יחידי של זעם קלים. זאת אומרת, אם יש לנו התקף גדול של זעם, הוא יכול לחלוט את כל הקרמה הזאת, וזה יביא לנו להמון המון סבל. הוא אומר, ועימם כל הטוב של מעשי נדיבות וברכה ממתן של מנחה לנאורים וכך הלאה. בקיצור, כעס הוא אויב גדול שלנו. וכשאנחנו אומרים כעס בפרק הזה, אנחנו מדברים על כל המכלול של כעס, שנאה, קנאה, איבה, טינה, כל החבר'ה האלה, כל הרגשות האחרים השליליים האלה, הם כלולים כאן. עם הפלייבור הזה של לצאת נגד מישהו. זה היה הפסוק הראשון בפרק, הוא אומר. חסדים שצברנו באלפי עידנים בהתקף יחידי של זעם קלים. האם כל התקף של כעס הוא כזה? לא. לא כל התקף של כעס הוא כזה. אבל אם יש לכם התקף רציני של כעס, ואם הוא מכוון כלפי בודיסטטווה, אז הוא כזה. אז נמחק כל מכלול החסד. כל מצבור החסד, כל החסד שעשיתם, יכול בעשר דקות של התקף זעם כלפי בודיסטטווה להימחק. מי זה בודיסטטווה? בודיסטטווה זה אדם שכל מה שהוא או היא עושים זה למען הברואים. שמקדישים את חייהם לעבודה למען הברואים, כדי לעזור לברואים. זה אנשים שהשיגו בודיצ'יטה בליבם. בודיצ'יטה זה הרצון הזה המשתלט, הבלתי מרוסן, שדוחף אותם וכופה עליהם כל הזמן לפעול לרווחת היצורים. בדרכים המהירות ביותר והגבוהות ביותר שהם יכולים, שזה להביא את היצורים, ללמד אותם דרמה, להביא אותם אל הדרמה, להביא אותם להערה, כדי שהם ילמדו בעצמם להפסיק את הסבל שלהם. אז אדם שמשיג את הבודיצ'יטה הזאת בליבו, שליבו נפתח בצורה כזאת ליצורים, זה אירוע נדיר בהיסטוריה הרוחנית של העולם, שהלב נפתח ואדם מתמלא באהבה בלתי מרוסנת לכל היצורים, בלי יוצא מן הכלל, ויודע שזה הטעם היחיד לחייו, וכל מה שהוא עושה בחייו בעקבות החוויה, זה לשרת את היצורים, לשרת אותם בכל דרך, אבל במיוחד בדרכים הגבוהות שמביאות אותם להערה. אז אדם כזה, כשקורה לו דבר כזה, כשהוא משיג בודיצ'יטה, וליבו נפתח בצורה כזאת ליצורים, מה קורה מבחינה חיצונית? מקבל הילה, מקבל פרצוף אחר, לא רואים מבחוץ. זה אומר שאנחנו לא יודעים מי הוא בודיסטרה, כי אין להם איזה מציינים של בודיסטרות. כי הפרצוף לא משתנה, ההילה לא משתנה, בעיניים רגילות אנחנו לא נראה הבדל. אז אנחנו לא יודעים מי בודיסטרה. ומאוד יכול להיות שהאדם שאנחנו מתכעסים עליו הוא בודיסטטווה. ואז אנחנו כתוצאה מזה מאוד נסבול. אז כעס הוא אויב היום ונורא, כי הוא הורג אותנו. הוא ממש פיזית הורג אותנו. ולכן מאסטר שנטידבה מקדיש פרק שלם, שזה פרק 6 בספרו, ללמד אותנו דרכים לחסל את הכעס. השלמות של אורך רוח, שזו השלמות שבה אנחנו מתמקדים עכשיו, התכונה הרוחנית הזאת הנעלה של פיתוח אורך רוח, כשאנחנו אומרים אורך רוח כאן, בהקשר הזה, אנחנו ספציפית מתכוונים לא להתכעס כשמגיע הזמן להתכעס. היכולת שלא להתכעס, היכולת לעמוד במצב קשה ולהישאר שלב. זאת השלמות השלישית, נכון? יש לנו 6 שלמויות שאותה מפתח הבודיסטווה, אחר כך יש עוד 4, אבל עליהם נדבר פעם אחרת. אז בין השש זאת השלישית. וכל השלמויות זה עבודה, זה לוקח הרבה זמן לפתח את השלמויות, לוקח הרבה זמן להביא אותן לשלמות. העניין עם כעס, שכשהוא תוקף, תוך שניות אנחנו בפנים. תוך שניות הוא חטף אותנו. אז זה האימון הכי קשה, לפתח את השלמות של אורך רוח, זה הכי קשה, כי יש לנו כמה שניות לתפוס את עצמנו ולא ליפול לשם. ומצד שני, אם אנחנו כן נפלים, התוצאות עלולות להיות איומות ונוראות, כמו שתיארנו, ואנחנו אפילו לא נדע, אפילו לא נראה. אז אנחנו צריכים ללמוד אמצעים שיעזרו לנו, כי יש לנו רק כמה שניות, 3, 4, 5 שניות לפני שהכעס לוקח אותנו. אנחנו צריכים ללמוד לתפוס אותו הרבה קודם, או לקלוט שהוא מגיע הרבה קודם. ומסתבר שלפני שמגיע התקף זעם עצום, יש סימנים מקדימים. אבל אנחנו צריכים לפתח מודעות כדי להתחיל להבחין בהם. אנחנו אוהבים לדבר על מעגלים קונצנטריים, אז אנחנו מתארים, נאמר שזה הכעס, והוא כאן. ולפני שיש התקף גדול של כעס, לפני זה התעצבנו, אולי נקרא לזה התעצבנות, או רוגז, או כבר היינו מעוצבנים, לפני שהתפרסנו, לפני שהוצאנו את האקדח לראות במישהו, התעצבנו. עכשיו, אם אנחנו נתפוס את עצמנו מעוצבנים, ונגיד, או-או, סכנה, יכול להיות שפשוט נשיב את עצמנו לבד בחדר, ולא נדבר עם אנשים, ולא נגיד דברים אולי שאחר כך נצטער עליהם, אם נתפוס את זה. אבל אולי אפילו לפני זה, המעבר מפה לפה הוא מאוד מהיר. היה שלב לפני שהתעצבנו. יש לפני זה שלב שאפשר להגיד שאיבדנו את שיווי המשקל, יצאנו משיווי משקל קצת, יצאנו מאיזון, אנחנו כבר לא לגמרי מפוקסים וערניים, ולפני זה היה עוד שלב, ואם נלמד לפוס אותו, זה לא יקרה. היה עוד שלב בין זה ובין המצב ההפוך של כעס, שבו אנחנו מבסוטים. באיזשהו שלב, לפני שיצאנו מאיזון, הפסקנו להיות מבסוטים. היה איזשהו רגע שאיבדנו את השמחה. הלכה השמחה, אנחנו לא מבסוטים. משהו מישהו אמר, וזה לא כל כך נראה לי. קרה משהו שאיבדתי את השמחה. לא מבסוטים. איבדנו שמחה. פה אנחנו מבסוטים. זה בחוץ. אנחנו מבסוטים. אז זה המעגלים הקונצנטריים. אלה מזינים את הכעס. לפני שהוא קורה, יש את כל השלבים האלה, אבל הם יכולים לקרות מאוד מהר. ואנחנו אולי לא נבחין בהם. ואז פתאום אנחנו מתפרצים, אבל לפני זה, אם בודקים, היו שלבים. רק אולי לא היינו מודעים. מישהו התחיל משהו, אמר משהו, שמעתי משהו, ראיתי משהו, לא נראה לי. התחיל להדיג אותי, איבדתי את השמחה שלי, ואז זה יכול להתפתח. אז זה מה שהוא אומר לנו, כל דבר שאפגוש ושבו לא אכפוץ, זאת אומרת, אני פוגשת משהו שלא נראה לי, משהו לא רצוי לי. קורה משהו, אני שומע דברים, או אני רואה דברים, או מגיע אליי, שכן לא נחמד, משהו שלא רצוי לי, בא אליי. אני מתחילה להיות לא מבסוטה. או משהו שאני רוצה להשיג, פתאום אני נתקלת במכשול, אני לא יכולה להשיג את מה שאני רוצה. אני נהיית לא מבסוטה. לא הולך לי כל כך טוב. אלה דברים שמעררים את השיווי משקל, מאבדים את השמחה, ואם אני לא אתפוס את עצמי שם, אני עלולה ליפול לתוך כעס. אלה דברים שמזינים את הכעס. זה מזון, הוא אומר, מזון הוא לאש של הנגע בלב, שרוחים מדכא וכעסים מלבה. הדברים האלה מזינים את הכעס. והכעס הזה שיכול להרוג אותנו, אומר לנו מעשה שנתי דבע, יריב כה נורא אשר כל מטרתו רוב כאב ויגון להביא אל קרבי. הוא עושה פה האנשה, האנשה באלף, כן? הכעס הוא הופך ליריב, לאויב, והאויב הזה כל מה שהוא רוצה זה למרר את חיי. זה כל מה שהוא רוצה, אין לו שום מטרה אחרת בקיומו. הכעס זה האויב הזה, כל מטרת קיומו זה להרוס אותי. למרר את חיי ולהרוס אותי. ולכן, אומר מאסטר שנתי דבע, לכן החסל והשמיד לחלוטין כל דבר שתומך באויב זה שלי, כל מה שמזין אותו. אני צריכה ללמוד לתפוס את המצבים האלה ולעצור כבר שמה, כדי שהם לא יתמכו בכעס. ומה שעצור עוד יותר אצל כעס, זה שאם אנחנו משתמשים באנשה הזאת, שהוא אויב שבא לפגוע בנו, ואנחנו משווים לאויבים רגילים. אויבים רגילים יכולים לפגוע בגוף שלנו. כמה פעמים הם יכולים להרוג אותנו? פעם אחת. אוקיי, זהו, כן, אני אשר הצליחו, הרגו אותי. הכעס הרג אותי כבר אין ספור עידנים. הכעס הרג אותי אין ספור עידנים. בגלל הכעס נאלצתי למות אין ספור עידנים. אז זה אויב מר ונורא. זה אויב שעד שלא אצליח להתגבר עליו, אני אמשיך לסבול. אויב בשר ודם יכול לפגוע מקסימום בגוף. אבל התודעה ממשיכה אחרי שהגוף נגמר. היא לעולם לא פוסקת, מעולם לא התחילה, לעולם לא תסתיים. היא תמשיך להתגלגל, והיא תמשיך להשליך מתוך עולם זרעים המנטליים שאנחנו נושאים איתנו, וכל עוד יש בליבנו כעס, אנחנו נמשיך להשליך עולמות שיש בהם מלחמות, שיש בהם סבל, שיש בהם אלימות, שיש בהם תוקפנות, שיש בהם אנשים שכועסים עלינו, ואנחנו כועסים עליהם חזרה וחוזר חלילה, ולזה אנחנו קוראים סמסר. זה הגלגל המחושף הזה, זה הסמסר. אז בניגוד לנשק או להפצצות שיכולות לפגוע בגוף, הכעס פוגע ברוח כל הזמן, בכל גוף שאני מגלגל, הוא ימשיך לפגוע. ולמה הוא כזה אויב היום ונורא? כי אם אני אבחן בכנות את מזבור הזרעים הקרמים שלי, מה אני עושה? איזה קרמות אני צוברת במשך היום? איך אני מתנהגת במשך היום? כמה טוב אני עושה במשך היום. אם נסתכל בכנות כמה טוב אנחנו עושים במשך היום, אז אנחנו עושים פה ושם קצת טוב. לא יותר מדי. אם תעשו סטטיסטיקה של כל הרגעים, כמה מהם היו רגעים שבהם הלכתם ובאופן מכוון פעלתם טוב למען מישהו, הם מיעוט קטן. גם כשזה קורה, גם כשאנחנו כבר עושים טוב למען מישהו, נדיר מאוד שאנחנו מושקעים בזה באותה עוצמה כמו שאנחנו מושקעים כשבא הכעס. כשבא רגע של כעס, של זעם כזה גדול. אנחנו בכל הוויותינו מאוד מושקעים בזה. הרישום הקרמי של זה הוא מאוד עמוק, הוא מאוד עמוק. ואז רגע כזה יכול להביא מלחמה שלמה עלינו, יכול להביא שואה עלינו. וכשאנחנו עושים טוב, נדיר שאנחנו כל כך מתמסרים לעשיית הטוב באותה עוצמה רגשית, כמו שכשאנחנו מתכעסים. ולכן כעס הוא כזה יריב נורא והיום. מאסטר שנטי דבה, יש לנו את הפסוק המפורסם, שתמיד נוהגים לצטט ממנו, בפסוק 9 בפרק, הוא אומר, יקרני ככל שיקרה, שמחתי לאפר לא ארשה. אם את זה אני עושה, אם אני לא מרשה לעצמי לאבד את השמחה, לא משנה מה קורה, אז לא יגיע הכעס. לא יגיע הכעס. כי מה יעזור לי אם אני פתאום אהיה לא מבסוטה? מה זה עוזר לי אם אני לא מבסוטה? איך זה משרת אותי כשאני לא מבסוטה? ואז הפסוק 10, שזה הפסוק המפורסם, אומר, אם יש מה לעשות בעניין, קורה משהו, קורה איזה עניין, לא נעים, לא מוצא חן בעיניי. בא משהו שלא ביקשתי, לא בא משהו שביקשתי. אם יש מה לעשות בעניין, מה טעם לכעוס ואתיו? תלכי, תעשי מה שצריך. חבל לבזבז את הזמן להתכעס, נכון? ואם אין מה לעשות בעניין, מה תועלת לכעוס ואתיו? אין שום היגיון בכעס. אין שום היגיון בכעס אף פעם. זה אחד הדברים, בפעם ראשונה שמעתי, היא אמרה, לא, 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 רגע, אני יכולה להסביר למה מתאים עכשיו שאני אכעס. תנסו כשאתם כועסים להסביר למישהו שלישי שלא מעורב בעניין, למה אתם צודקים בכעס שלכם. זה אף פעם לא הגיוני. זה אף פעם לא הגיוני. אף פעם אין הצדקה. אבל מה, אנחנו מותנים ממיליוני שנים להגיב בצורה כזאת. זה למה אנחנו מגיבים ככה. לא בגלל שזה טבעי, יש לנו נטייה אנושית לעשות את זה, כי אנחנו טיפחנו אותה במיליוני גלגולים. פשוט הרגל, פשוט הרגל. ומאסטר שנטי דבה הוא גדול בעניין של הרגלים. הוא אומר שהכל הוא עניין של הרגל. והיכולת שלנו לפתח אורך רוח היא גם עניין של הרגל. לא רק הרגל, זה עניין של החלטה, הוא אומר. הוא אומר, זה רק החלטה שאת צריכה לקחת. את לוקחת החלטה שאת מפתחת אורך רוח. אנשים אומרים, בסדר, בסדר, אני אשמור על קור רוח, אני לא אתכעס, אתכעס, אבל עד כאן, עד כאן. כשזה קורה, עד כאן. בפרק הבא, שנגיע אליו יותר מאוחר, הוא מצייר לנו תמונה. הוא אומר, נניח שיש אדם, איזה שבוי או אסיר, והשבים מתעללים בו, ונותנים לו קערית של שמן מלאה עד גדותיה. והוא צריך ללכת לאורך החדר עם הקערית הזאת, והסוהר, מכוון חרב אל הצוואר שלו, הולך על ידו עם השפיץ של החרב בצוואר, ואם הוא שופך טיפה אחת מהשמן, הוא הורג אותו. אנחנו נלך מאוד בזהירות, מאוד בזהירות. מאסטר שנטי דבה אומר, אנחנו יכולים לעשות את זה גם עם אורך רוח. אנחנו יכולים. זה עניין של החלטה. אם זה יהיה לנו חשוב מספיק, אם אנחנו נבין שהכעס הורג אותנו הרבה יותר גרוע מהחרב הזאת, אז אנחנו נשמור על המיינד שלנו. כי זה רק עניין של החלטה. ככה שהסיפור שלנו שבמקרה הזה אני צודקת שאני כועסת, הוא פשוט בדיה. העצוב הוא שהוא בדיה שהורגת אותי. הוא בדיה שאני מספרת לעצמי ושהורגת אותי. ויש לו את הפסוקים היפים שהוא מתאר. בפסוק 14 אומר, אין דבר בעולם שלא בא בקלות אם נתמך וניזון מכוחו של הרגל. ועכשיו הוא מדבר על פיתוח אורך רוח. אחר כך הוא אומר, יש אשר בירותם את דמם, רוב וזוז בליבה מתעורר. יש כאלה אנשים, לוחמים למיניהם, רואים דם, מישהו פוצע אותם, ומתמלים ברוח לחימה, כמו שברים שפוצעים אותם, והם מתמלים בזה. ויש אחרים שרואים טיפה דם אצל מישהו אחר, והם כבר מתעלפים. אז מה הוא אומר? זה הכל עניין של החלטה, זה הכל עניין של מצב מנטלי. זה לא ש... הוא אומר, כל זה תלוי בעוצמת רוחך. אם רך לבבך או נחושו. תלוי עד כמה אתה נחוש במלחמה הזאת, בכעס. כל כאב לא יבוא, לא יוכל לאחור את צלילות דעתם של אותם נבונים היוצאים למאבק בנגעים של רוחם. ופגיעות מרובות יספגו בדרכם. אז עכשיו יש לנו מלחמה. אנחנו והכעס. או הנגעים האחרים. מי שנחוש לנצח את הכעס, מוכן לשאת כל כאב, כי הוא מבין את גודל האסון שכעס מביא עליו. והוא מבטיח לנו פגיעות מרובות במלחמה הזאת. יהיו בה הרבה מערכות והרבה קרבות, מלחמה שמורכבת מהרבה קרבות, ובהרבה מהם נפסיד את המערכה. בתחילת הדרך בטח, כשאנחנו רק מתאמנים באורך רוח, נפסיד את המערכה. נזכר במה שבמעגלים רק אחרי שבוע. אוי, מה אמרתי, לא הייתי צריכה להגיד. הפסדתי מערכה. אם נזכרתי אחרי שבוע ואני הולכת וחוזרת על זה, אני מחזקת את האנטידוט. נכון שמאוחר מדי ואת המערכה הזאת הפסדתי, אבל אני מתחילה לבנות כוח חדש. פעם הבאה אני זכר אחרי 3 ימים, פעם הבאה אולי אחרי שעה, וזה האימון הכי קשה שיש. אבל אם אתם עושים אותו בהתמדה, יבוא יום שאתם מוכנים כבר לצעוק חזרה, ואתם פותחים את הפה ואתם סוגרים אותו, ואתם לא צועקים חזרה. יבוא יום כזה. ואם תמשיכו גם עם זה, אתם לאט לאט בונים את השרירים שלכם של אורך רוח. ויבוא יום שאפילו לא תרצו לפתוח את הפה. ותסתכלו על כל העניין בלי לצאת משיווי המשקל, בלי לצאת מהכלים. ועוד יותר רחוק יבוא יום שתסתכלו על האדם שמתקיף אתכם, הצועק עליכם, ותהיו רק מלאי אהבה ותודה. ויותר מאוחר בפרק. אבל מה שכאן הוא מדגיש זה שעם האימון אתם מפתחים את היכולת. ואין דבר שלא בא מכוחו של הרגל, מכוחו של אימון. מאסטר שנטיבל הגדול בזה. זה רק החלטה להתאמן. והוא אומר לנו בפסוק 20, מי אשר להשמיד את אויב הנגעים, לשאת כל כאב וקשיים מוכנים, ראויים להיקרא גיבורים ומנצחים. כל שאר לוחמים, רק גוויות הם קוטלים. זה פסוק שאני מאוד אוהבת. הוא משווה את לוחם הרוח שנלחם בנגעים של הרוח, ללוחם רגיל במלחמה. הוא אומר, לוחם רגיל במלחמה עם כלי הנשק והכל, אלה הורגים רק גוויות. הורגים גביעת, למה הוא אומר דבר כזה? כן, נתנו להם קצת זמן, הם ימותו ממלא. זה לא חוכמה גדולה להרוג את הגוף האנושי, קל להרוג את הגוף האנושי. אז זה לא חוכמה גדולה, אלה לא גיבורים, אלה הורגים גביעות. אלה הורגים גוף שממלא הוא בן תמותה, הוא ימות עוד מעט. מי שיוצא למלחמה באויב של הנגעים ברוחו, זה יכול לקרוא גיבור. אני חושבת שבמשלי נדמה לי יש גם פסוק כזה. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. כן, זה גיבור.
וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד ומעטה וליבי ירחנה ולהגישנה כדם של את התארה וליבי ירחנה ולהגישנה כגן שבנתה הרב, אום ייתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה.